יום ראשון, פרשת ויירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מופלא על כיבוד הורים שהציל חיים. שנת תשח"ט, בעיצומם של ימי המלחמות והקרבות בין היהודים לישמעאלים, קרות שיבת בעז בירושלים, כן באותה עת הגאון רב משה שובק זצ"ל, ועד דמות מופת של התמדה, עמל ביגיעה, לוח הזמנים שלו היה מוקפד וגדוש בסדרי לימודים. בצדם היה סעיף אחד בסדר יום שעליו הוא שמר מכל משמר. מדי ערב, קיץ, חורף, זמני עומס, זמני שגרה, תחילת שנה, סוף שנה, לא משנה. רב מוישה היה עולה לבקר את אמא שלו. אמא שלו המבוגרת, אמא שם אחריו את הישיבה הקדושה והעיסוקים החשובים, ועולה לבקר אותה, לשמח אותה. הוא לא מוותר על זה בעד כל מיני שבעולם. וגם בימי המלחמה שעברו על ירושלים הנצורה, כשפגזים יטופפו מכל עבר, אנשים יעטו לבקר בחוצות, הוא לא נסג מהמנהג הזה. פגזים שרקו סביבו בעוז, פצצות נפלו, אבל הוא המשיך, למרות הסכנה והחרדה. אחד הימים, בעיצומה של המלחמה, הוא היה בבית של אמא שלו כדרכו, כשהוא רצה לצאת, הוא קירב את האוזן לחלון לוודא שאין רעש של פגזים, כשהוא שמע שהמצב שקט, אז הוא בא לצאת, ואמא שלי שואלת אותו, לא יוצא ממהר, עוד לא טעמת מהעוגות שהכנתי. הוא הסתכל בשעון, הסתכל על העוגות, התחלה לו המלחמה בלב, בצד אחד הוא יכול בהחלט להסתדר בלי העוגות, הסדר היום שלו זועק להמשיך ליעד הבא, הוא ממהר, בצד שני, עם אמא מבקשת, הוא יודע שזה ישמח אותה. מה עושים? תוך שנייה, שתיים, הוא מכריע בגבורה כמובן, כבוד אמא עדיף, הסדר היום יכול להמתין. שנייה אחרי שהוא מקבל את ההחלטה, נשמע פיצוץ שהחיד את כל השכונה, פגז ענק והרסני נחת על מפתן דלת הבית של ההורים. ענן אבק התאמר צמוד לדלת, רב מוישה ואמא שלו נפלו על הרצפה מהפיצוץ, עמומים כמואבנים על מקומם. אחרי כמה רגעי התאוששות הצליח לקום מהכיסא להבחין מימדי הארס. הוא גילה שאותו גרם מדרגות, שאמור להיות באותם שניות גרעולן, התפרק לרסיסים לחרב עד היסוד. נס, נס של היומן, אמר רב מוישה בהודעה עמוקה לבואי רואי לו. את הסיפור ההצלה האישי שלו היה מרבה לספר לתלמידים, כדי שידעו ויבינו עד כמה גדול כוח של הכיבוד הורים, מצווה שהגנה עליו והצילה את החיים שלו. התלמיד שלו, הרב הגאון רבי צאול חיים אושר שליט"א, הוא שמע את זה ממנו, הוא סיפר בשמו, הוא אומר שנכון, והוא מוסיף נכון, כולם עסוקים, טרודים מגוון משימות, יש כאלה עם משפחות ברוכות, כל החשבון במעשים, במשימות, למרות כל זאת, חשוב לזכור את הזכות ואת החובה, לעלות לביקור אצל ההורים, גם זה לוקח זמן, גם זה דורש מאמץ, למרות שזה נוטל נתח מסדר היום שלנו. ביקור בבית ההורים הוא שעת פז, שלא קרה נלבבת על השעות, הימים והלילות שנקדישו לנו, מהרגע שנולדנו ועד לרגע הנוכחי. אם אנחנו נורא עסוקים, נראה לנגד עינינו את התמונה של רב מוישה רץ בין הפצצות והפגזים לבקר את אמא שלו במסירות נפש, ודווקא הזכות הזאת היא זאתי שעמדה לו והגנה על חייו. ואנחנו ממשיכים, כל העם יש פה דברים נפלאים, משנה שסלטו אירו, כל ענוי תל איתו מן הזקן ממנו נכשל. אחד מספר פה שהוא התעניין בדירה מסוימת ברכסים, גבעה בזה מקרא, רצו את הדירה, קשיים משפטיים ענו את סיום העסקה, חודש לפני סיום הזכירות, בעל הדירה רוצה לשמע אם אני נשאר או לא, מישהו אחר רוצה אותה. מהדירה מבוקשת על ידי אומר, עלו את די צעקות היורשים, כל אחד אוחז מחצית הדירה, ואומר, כולה שלי, לא נראה שזה הולך להיפטר, בטח לא בעזרה של חודש. הדירה הנוכחית אני לא נשאר, זה ידעתי, הרי לא ניתן לבעל הבית תשובה שאני באשר לכוונה שלי, והוא מצידו מציע את הדירה להשכרה, ויש כבר מישהו כזה. אז אני צריך להתחיל להרוז, אבל לאיפה חשבתי ביוש מה אני אעשה? תוך כדי הוא נזכר בדוד היקר, שהיה מעלה לשולחנה של הסטייפלר, גם שאלות בכגון דו, איזה מקרה לקנות, איפה כדאי לקנות דירה וכו'. אז הוא אומר, עליתי למורן של כאן, של רכסים, משגיח, הגוון יצאתי רב דוב יפה זצ"ל. הנחתי את השאלה, כפי שהונחו הדברים לפניכם, המשגיח חשב והבליח שתי מילים מהפה, אל תארוז, ככה חד וחלק. אבל יש חוזה, אין לי דירה חלופית, אל תארוז. והנה, לא ארזתי. הגיע סופו של החודש, המדובר, עולמי נוהג כמנהגי, הנה בעל הבית על הקו, ליבי נפל בקרבי, מה אני עונה לו? אבל הוא אומר, אל תהיה לחוץ, השכר ביטל את החוזה, אתה יכול להישאר בדירה. אמון וסחום, כבר אמרנו, אבל גם צדקת חכמים מצאתי כאן. לפעמים התברר שמשגיח פנה, אחרי הפגישה שלי איתו, למי שחד בראש המוסד שמחר באותו זמן, על פי קריטריונים מיוחדים לשפחות גדולות, הדירות שלו באזור ששם התגוררתי וביקש ממנו, להכניס אותנו ברשימת המועמדים למרות הקריטריון. ואנחנו ממשיכים עם מייסה שסיפר רגון אברום גנחובסקי, זה צריך להתפרסם בגיליון שם בסוירו בבוב העמודים. שמיים בעל המייסה לפני השואה, אותו בעל המייסה היה לו איטליז, חנות גדולה למכר בשר ועופות, סמוך לבית גם היה לו לול ענק שיותר נגולים, שמשם בא לוקח את העופות ושוחד אותם, כל שבוע עושה חשבון מדויק כמה הוא הוציא מהלול, כמה נמכרו, כמה נשאר בלול. פעם אחת הוא שם לב שחסר, חסר אוף אחד. אחרי שבוע היה חסר אוף שלישי, בשבוע שלישי שוב נעלם אוף, ככה שבוע אחרי שבוע. הוא החליט לעקוב לעצמו אחרי הגנב, התחבא בתוך הלול, והנה הוא באמצע הלילה שומע צעדים, הוא מיד נדרך, והוא במקום מחבור היה אדם חומק דרך החלון. הוא הסתכל היטב, הופתע לגלות שמדובר בשכן שלו הקרוב לבית, שאדם אני מרוד, אדם מדוכדך, שלא מסוגל לעמוד שני הרעב הנורא. של בני הבית, בלית ברירה, הוא שחב בשקט, אוף אחד, שחב. ומיד הוא בא לברוח, אבל ברגע האחרון, ממש לפני שהוא יצא החוצה, הוא הבחין פתאום בשכן שלו, שמציץ ומסתכל במקום מחבור, מרוב פחד ובושה, תפס רגליים ונמלץ. הטוב על הבית היה נסער מאוד למראה השכן שידרדר עד מצב נורא שכזה, הוא ידע היטב שלא מדובר פה בגנב. הוא יכל לקחת הרבה יותר מאוף אחד, לקחת כאחד. הוא נזכר בפוסוק, לאבוז ולגנב, כי יגנוב למלא נפשו כי ירב. כן, הוא הבין שפשוט לוקח אוכל לילדים שכמעט גובים ברעב. יותר ממה שנחלם הגנב משכנו של בעל הבית, התבייש בעל הבית מהשכן, וחשב על הצער, הצער הגדול שיהיה לו אותו אחד שהוא יפגוש אותו. טוב, כשהוא ראה, כשבעל הבית שהשכן שלו אני מתחמק ומתחבא ממנו בפנים מלאות בושה וכאב מיוסר, הוא פשוט החליט לעקור את מקום מגוריו מאותה עיר, מכר את כל העסקים, תלול הגדול, עבר עם כל בני משפחתו למדינה אחרת רחוקה. והנה לא חלפה שנה, במלחמת העולם השנייה פרצה לנו לעובזה, אותו עיר שהייתה קרובה אל הגבול, הייתה תכף למאכולת אש, מכל יהודי העיר לא נשאר אפילו אחד בשעה יומה. הוא גם כמובן אותו לול תרנגולים שקלה כולו עד התרנגול האחרון. ואילו אותו אחד עם משפחתו שעקר משם, ממש לפני המלחמה, כדי שלא לגרום צער ובושה, השכן הקרוב, הייתה לו נפשו ונפש משפחתו לפליטה. עלו כולם לארץ הקודש, הקימו משפחות מפוארות, דוי רוס ישר המזורות. ואנחנו ממשיכים דף עמי והלוך הרבותיי. אנחנו נוחזים בשעה טובה בסימן סוף נון א', סעיף קוף א'. איך מכשירים כלי שהיה בו משקה חריף? והאם מותר לשתות בפסח משקה חריף בכלי של חומץ? כך ולא נושאים העניינים, נעימד היום בדף עמי והלוך, ונוכל לשמוע בשלוחה אחת אשר מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את עיני הדף עמי והלוך, הכלי שנכבש בתוכו שחר סעורים, בירה, או כל משקה אחר של חמץ. נכבש הכוונה שהוא שעה בתוכו יותר מ-24 שעות ברציפות. וכידוע, כבוש דינו כמבושל ומבליע בכלי טעם של החמץ. אז אי אפשר להכשיר אותו בהגלה. אם מדובר בכלי גדול שלא שייך להכניס אותו לתוך כלי אחר בשביל להגיל אותו בתוכו, אפשר להכשיר אותו על ידי הנחת אבנים מלובנות בתוכו, בשפיכת מים מותחים מכלי ראשון על גבי אבנים, וגלגול הכלי באופן שמי העגלה יגיעו לכל מקום בחמץ. אם הכלי עשוי מעץ, צריך להחמיר לא להשתמש בו גם אחרי העגלה, כיוון שקשה ינקות הוא קרוי לפני העגלה. אבל כלי עץ שיש בו משקה שהוא עצמו לא חמץ, אלא שמעורב בו טעם של חמץ, למשל הרתיחו בתוכו תוך כלי חמץ בן יוימה, ואחרי זה העבירו אותו לכלי הנוכחי, ניתן לכתחילה להשתמש בו אחרי העגלה. כלי ששאר במשקה חריף שנעשה מחמץ כגון ויסקי, לא שייך להכשיר אותו בעגלה, בגלל שגם לאחריה, גם לאחרי העגלה, נותרים בכלי הריח והטעם של המשקה, ומשום חומרת איסור חומץ, לא משתמשים בפסח בכזה מצב, אבל אפשר להכשיר אותו על ידי זה שינקו אותו ביסודיות, אחרי זה יבשלו אותו היטב במים וחומר ניקוי, עד שיפוג ממנו ריח המשקה החריף. לאחר מכן נגילו אותו. ואם הכלי עשוי מעט ומורכב מכמה חלקים, לא שייך להכשיר אותו גם אם יפוג ממנו ריח המשקה, כיוון שהחמץ חודר לבין חלקי הכלי, וזה לא שייך להוציא בניקיון ובעגלה. יש מי שכתב להחמיר, שנהגו להחמיר, גם באופן שהמשקה היה פחות מ-24 שעות בכלי, אבל כוסיות וגביעים שהמשקה שואה בהם בזמן קצר, והריח והטעם של המשקה לא נצפגים בהם, אפשר להכשיר אותם בעגלה בלבד. כלי שלא עשוי מעץ, אבל נכבש בתוכו משקה חמץ ולא הגילו אותו, אלא רק ניקו אותו כראוי, מילאו אותו במשקה קשר לפסח, המשקה מותר בשתייה בפסח. והיתר הזה הוא גם באופן שלא חלפו 24 שעות, בזמן שרוקנו את הכלי ממשקה חמץ, עד שמילאו אותו במשקה הקשר לפסח. אבל יש אוסרים במקרה שמדובר במשקה שטעמון של המשקה החמץ לא פוגם אותו. אם אחד המשקות שהוא משקה החמץ או המשקה הקשר לפסח חריף, אז גם אם חלפו 24 שעות בזמן שרוקנו את הכלי ממשקה החמץ, עד שמילאו אותו במשקה הקשר לפסח, המשקה אסור בפסח. כל אופני היתר זה רק במקרה שהעבירו את המשקה שקשר לפסח בכלי החמץ לפני הפסח. אבל אם המשקה שעה בכלי החמץ בפסח, לדעת הרמו אסור לשתות אותו. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, ארונות שמחסנים בהם במשך השנה חמץ, חמץ לא חם, ושולחן שנזרים או שלא יגע במזון חם, לא צריך להגיד אותם לפני פסח, כמובן שצריך לנקות אותם היטב. כלי שנכבש בו חמץ, אפשר להכשיר אותו לפסח בעגלה או בעירוי 3 ימים. מרדה שעשוי מעץ שמוצאים בעזרתו את המצות מהתנור, אם קרה שהשתמשו בו למצה שיחמצה לפני הכנסתה לתנור, לא שייך להכשיר אותו בעגלה בגלל שהוא בולע את טעם החמץ וחום ישיר בלי נוזלים. הוא טעון ליבון, ובליבון הוא לא ניתן להכשיר לפני שהוא עשוי מת. הפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. לדעת השולחן ערוך, רוב הפוסקים, אדם יכול לשלוח שליח לעשות ביטול. ביטול חמץ לחמץ שלו, ושליח יגיד את נוסח הביטול הרגיל. השינויים המתאימים, שהוא לא אומר שחמץ שיש ברשותי, אלא ברשות פלוני וכו'. באמת דברים המורים שלחו אותו לבטל, אבל הם שלחו אותו רק לבדוק, למרות שבדרך כלל אחרי בדיקת חמץ מבטלים. במקרה הזה אין בכוחו של השליח לבטל. ויש אומרים שמאחר שלחו אותו לבדוק, צריך להניח שהכוונה הייתה גם לבטל, ולדעתם ראו שהוא יבטל. אני חושב שהמשלח שמח עליו, הוא לא יבטל בעצמו. ומאידך, גם אם המשלח יבטל, אני חושב שהשליח לא יבטל. אז אם אלה, כשהמשלח נמצא במקום הבדיקה, כל הבדיקות הביטול לא מוטל לשליח, אלא השליח בודק והמשלח מבטל. דף היום תלמוד בבלי, מה הקשר מסמדרש לנחלים, ומאיזה מצווה פטור המתאבל, והאם מותר לקרוא קריאת שמע על ראש האל. על כך ועל עוד עושים העניינים, נלמד במסכת ברוכז, דף תזיין. ודקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. אולי עכשיו זה לא יהיה בדיוק 60 שניות, אבל בשלוחה 3 תוכלו לשמוע את זה בדיוק 60 שניות. אז כמו אומר, תאמר להם רבן גמליאל, איני כשאר בני אודום, איסטי ניסני. אז יש פה משהו מעניין מהספר פריו מתוק. בעיר רבות והלוך הם הופיע הנוסח והמקל לא הפסיד. זאת אומרת שאפשר להקל בדבר הזה. יש בשולחן ערוך גם את הנוסח והמחמיר לא הפסיד. גם אין נר שהדליקו בו באותה שבת. אף על פי שקבע מהר שולחן ערוך אסור לטלטל אותו, כי בן השמו ששווה אסור בטלטול בגלל הנר והשמן והפתילה שבסיס לשלבת שאסורה בטלטול. וכלל הידוע מי גודי התקצוי לבן השמו שיש דבר שהיה מוקצה בין השמשות, מוקצה כבר לכל השבת. אבל ככה אומר השולחן ערוך, אבל חולק עליו הרמ"א ואומר, איסטניס שהנר מאוס עליו, מותר להוציא אותו, כיוון שעברו זה נחשב כגרף של רעי. ומסיים הרמ"א, והמחמיר לא הפסיד. תמו מפרשי השולחן ערוך, למה לא הפסיד? הוא כן הפסיד. הוא רוצה להוציא את הנר המאוס, ומחמת החומרה הוא נמנע מלעשות את זה. אז לכן יש בפוסקים שהגיעו, רבה, חטא, זה מגנבו, משתמרו, המחמיר יחמיר, והמקל לא יפסיד. אבל אל רבי כותב, הסבר נפלא להישם את הגרסה שברמו, והוא אומר שכוונה היא שהמחמיר לא להוציא את הנר, לא יפסיד את מצוות עונג שבת. אפילו שהנר שמונח כאן מאוס עליו, למה? כיוון שהוא לא מוציא אותו מחמת הזהירות בדיני השבת. אז ממילא אין כאן ביטול של עונג שבת. ולקראת סיום החפץ מוחיים, חפץ חיים יומי. וכלל ט' מלכות רכילות, סעיף י' א', החפץ חיים דן במקרה שאחד קנה סחורה, והוא יודע שהמוכר רימה אותו, אם מותר לספר את זה. אז הוא אומר, אז החפץ חיים מביא כמה אופנים שאסור, שהוא לא יכול לעשות כלום עכשיו, אז ממילא אומר, ודאי שגם אסור לספר, וגם אם מישהו ישאל אותו יהיה אסור. ועד רבה, מה החפץ חיים? צריך לשבח את המקח. רק מה, על פי דין תורה, כשהוא קונה את המוכר, יהיה הצדק איתו, יכול לחזור בו מהמקח, יכול לקבל את סכום ההנאה. אז יהיה עליו לומר, לחבר את האמת, במקרה שיכול לתבוע את דין תורה, כאמור. אבל גם באופן כזה, אומר הרב צחיים, צריך להקפיד על כמה תנאים. דבר ראשון, שלא יגדיל את החיסרון, את ההבלה שעל המוכר, יותר רעשתי באמת. דבר שני, שיהיה לתועלת, ולא שהוא שונא את המוכר. דבר שלישי, שהוא יתאר לעצמו שבאמת יהיה מזה תועלת. הוא מספר על אחד שהוא קנה, הוא מספר לחבר שלו שהוא קנה מטוס מנהלים, ועבדו עליו. נו, החבר שלו לא גומר את החודש, הוא בטח לא לחיקות מטוס מנהלים. דבר נוסף, אם הוא יכול לתקן את העוולה בעקיפין, על ידי שהוא הוכיח את המוכר, אז יעשה כן, ולא יספר את זה. ודבר אחרון הוא אומר, שלוודא שהקונה לא יספר למוכר מי גילה לו את זה, שלא להכשיר אותו באיסור החילות. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, בשיעורי משמר לוי, שרב מרדכי שוזינגר זצ"ל, מובא שם, רבן גלינסקי זצ"ל, היה רגיל לספר שכשהיה ילד קטן, אמא שלו הייתה מחלקת מנות לכל ילד בצלחת שלו, ופעם הוא עיף מבט לצלחת של אח שלו, אז אמא שלו הצדקנית אמרה לו, ינקלה, תסתכל רק בצלחת שלך. המשפט הזה היה אומר רבן גלינסקי, לבד אותו כסיסמה לכל ימי החיים שלו. תודה רבותיי, לשמח בטובות שהשם משפיע עלינו, ולא להסתכל ולקנן במה שיש לזולת. והבא לתאר, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו ליום רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, שבוע טוב, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות וכל תפוסה לה.